שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו מתקרבים לחג החנוכה. הזמן הזה הוא זמן מאוד מאוד עוצמתי, ריכוזי. מסוגל לגילוי כוחות עצומים, ועלינו לברר מה המשמעות של חנוכה לימינו. תמיד אנחנו אומרים בימים ההם בזמן הזה, גם אנחנו שרים את זה, אבל אנחנו צריכים להבין את המשמעות לדורותינו, דורות של גאולה, דורות של תחייה, דורות של תקומה. כי הכל זה המשך אחד ישיר של גבורה חשמונאית שעליה הרמב״ם לא כהרגלו כותב בהלכות חנוכה ידיעה היסטורית. הרמב״ם ביד החזקה הוא ספר הלכה, הוא לא ספר היסטוריה. הרמב״ם היה גדול בהמון דברים, בהמון תחומים, אבל ביד החזקה הוא כותב רק הלכות. אבל בחנוכה הוא יצא מגדרו, הוא כתב ידיעה היסטורית חשובה ביותר, וכך הוא כותב שנס חנוכה שהתחולל בימי החשמונאים, גברו חשמונאי, בני חשמונאי על היוונים, וניצחו, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. הוא מעריך שם קצת זו הלכה. ההלכה הראשונה בהלכות חנוכה. הלכה של תקומת ישראל, הלכה של גבורת החשמונאים, גבורת ישראל שמופיעה באותם דורות, וזה הרמב״ם מנוסס בדגל הזה, בזה הוא פותח את הלכות חנוכה. וכשאנחנו רוצים לנקוט בשיפולי גלימתו של הרמב״ם, להיות תלמידיו של הרמב״ם שמקיף את כל התורה, היחיד שמקיף את כל התורה כולה, מיסודי התורה, מהאמונה ועד תקומת ישראל והקמת מדינתה ומלכות ישראל, הלכות מלכים ומלחמותיהם. אז ודע שאנחנו ננסה להתעסק, לברר, להעמיק מה היא גבורת החשמונאים ומשמעותה לדורות שלנו, שאנחנו זוכים להיות חלק מהדורות הללו, ממשיכים את ההיסטוריה. וכך הגמרא אומרת במקום מספר אחד בהלכות שבת, במסכת שבת דף כ"א, אומרת הגמרא כך, שואלת הגמרא, מהי חנוכה? אני רק אקרא את הקטע, ואחרי זה ניכנס יותר לבירור ולהעמקה בקטע. מהי חנוכה? דתנו רבנן, בכ"ה בכסלו, יום דחנוכה, תמניה עניון, דלא למשפט בהון, ודלא להתענות בהון, ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודעה. באופן פשוט, שואלת הגמרא שאלה פשוטה. מהי חנוכה? מה זה חנוכה? שרבנן קבעו כל מיני הלכות בהם, לא להספיד בהם ולא להתענות בהם. והוא מספר את הסיפור של נס פך השמן. לכאורה, השאלה מתבקשת. הגמרא שבאה לעסוק בדיני חנוכה, בהלכות חנוכה, באמצע פרק במה מדליקין, היה לה לכתוב ישר מצוות, את המצוות, מצוות נר חנוכה, מצוות נר חנוכה, והדלקתה ומה מברכים עליו, בזה הייתה צריכה לפתוח. כמו גמרא בפסחים למשל, כן? אור ל-14, בודקים את החמץ אור הנר, יש מצווה לבדוק את החנר לחמץ אור הנר, לא מספרת עכשיו סיפור יציאת מצרים, ומה שהתחולל שם, וכל הניסים והנפלאות. היא לא מספרת היסטוריה. היא באה ומדמרת פרקטית. מה אתה צריך לעשות בתאריך י"ג בניסן? כלומר בלילה, אור ל-14. מה אתה צריך לעשות? ופורטת ודנה בכל מיני הפרטים. כאן הגמרא בשבת יצא מגדר הרגיל, כן? הגמרא כאן אינה מתייחסת למצוות הדלקת הנר, אלא לעצם קביעת ימי החנוכה. מהי חנוכה? אומר רש"י בצד, תראו, על מה, על איזה נס קבעוה. היא לא מעניין אותה עכשיו, הגמרא לא עוסקת במצוות של חנוכה, אלא מתעסקת במשהו אחר, שלכאורה נראה על פניו לא ממין העניין. לא לספוט בהם, לא להתענות בהם וכולי. ומה הגמרא אומרת? הגמרא מספרת מה משמעות נר, נס חנוכה. מה זה חנוכה? הנס של פך השמן. נס פך השמן, הגמרא אומרת. את זה מפרטת. ולכאורה, הנס פך השמן הוא לא שייך לעניין שעוסקת בו הגמרא. כי הגמרא עוסקת בהלכות חנוכה, ולא בנס, בנס פך השמן. ועוד יותר מזה, קשה, יש מקור אחר, כן? הרי המקור של כל חנוכה, של הגמרא הזו, כל עניין חנוכה, הוא במגילת תענית. זה מובא בפרק ת'. שם היא עוסקת בניסים שקרו לישראל, כשעם ישראל נושע. אז אם כן, כשהיא מביאה כאן את עניין חנוכה כימים שאסורים בהספד ותענית, היא מתייחסת אליהם לא מצד המצווה, לא מצד ההלכות, אלא מצד מה שזה מה כל הסיבה של שתקנו תקנות רבנן של לא להספיד בהם ולא להתענות בהם, זה בגלל הנס. נס הניצחון, שם הגמרא מדברת על נס הניצחון, וכאן הגמרא מדברת על נס פח השמן. למרות ששם המקור בהלכות תענית, כן, במגילת תענית, שם המקור של הניסים, ושם מדברים רק על נס הניצחון, כאן הגמרא בשבת לא מדברת על נס הניצחון, אלא מדברת על נס פח השמן. וכן גם בנוסח התפילה שאנחנו אומרים, כן, בימי מתתיהו בן חנן כהן גדול, כשגברו מלכות חשמונאי, במה חותמת הברכה? הדליקו נרות בחצרות קודשך. מה עם נס הניצחון? לא דיברו על נס הניצחון שם. דיברו לכאורה רק על נס פח השמן. אז לכאורה, למה דיברו רק על נס? למה לא דיברו גם על נס הניצחון? פה בגמרא פה. אלא, על מנת להבין את העניין, את עומק העניין של חנוכה והקשר בין נס הניצחון לנס פח השמן, עלינו להבין שיש קשר עמוק ביניהם, שהנס הניצחון ונס פח השמן הוא מהותו של עניין חנוכה. כי ברור עניין חנוכה, כששואלת הגמרא מהי חנוכה, לזה היא מכוונת. מה המהות של חנוכה? על מה הופיע בעולם נס חנוכה? מה אנחנו צריכים ללמוד מהנס הזה? לא רק מה צריך לקיים בו, לא להספיד ולא להתאבל ולא להתענות וכל הדברים האלו, אלא את המהות של חנוכה עלינו לברר. משום שהגמרא חז"ל אומרים, זה שאני פותחת לך את כל דיני חנוכה, את כל ענייני חנוכה, בנס, עליך להבין שהוא מקור הכל, שכל מה שהתחולל, כל מה שמופיע בחנוכה, זה דבר שנוגע, זה עניינים, זה עניין שנוגע למהות החיים של עם ישראל, למאבק של עם ישראל עם הגויים, ובעיקר עם תרבות יוון ועד ימינו. כששואלת הגמרא מהי חנוכה, היא בעצם קוראת לנו, מזמינה אותנו, אנחנו, עם ישראל לדורותיו, לשאול את השאלה ולברר את הבירור ולהעמיק מה חנוכה ומשמעותו לדורותינו. לברר ולהעמיק, לא רק, זה לא רק עניין שהיה לפני למעלה מ-2000, בערך 2500 שנים, אלא מה שהיה אז, מה אנחנו לומדים ממנו כפרט, כחברה, כמדינה, כלאום, כמדינה. כי כל מה שקרה אז, זה לא היסטוריה, זה לא דבר שהוא היה, אלא זה דבר שהוא הווה ומתמשך עד ימינו. ועלינו לברר וללכת בערוץ הזה, במסלול הזה של החשמונאים, ולראות איך אנחנו דורכים על העקבות שלהם. איך אנחנו ממשיכים את הניווט של אותם חשמונאים? כדי להבין, כדי להעמיק את הקשר של חנוכה, את חנוכה והקשר בינו, בין לבין נס המלחמה ונס פך השמן, ומה התחולל אז, ואיזה מצב האומה הייתה, ומתוך איזה מצב המהפך התחולל, נקרא בספר החשמונאים, במקור מספר 2, אני רוצה שנקרא ביחד קצת, זה ספר חשוב מאוד, הספר הזה, שמתאר את כל התהליכים ההיסטוריים שהיו אז, ומה הביא לכל השינוי במהפך, נקרא קטעים מכל מהספר. במקום מספר 2, הוא מתאר כך, עלינו לצאת למלחמה, על אויבינו. גם אם יבואו עלינו ביום השבת, נלחם בהם ולא נמות כולנו, כאשר מתו אחינו במחבואים. ימים מעטים לאחר מכן הגיעו למודיעין פקידי המלך כדי לבדוק אם מתבצעות פקודות המלך וכדי להעניש את העוברים עליהן. הם הקימו בכיכר העיר מזבח גדול. היוונים הציבו עליו פסל של זאוס, האליל היווני, וקראו לכל תושבי העיר להשתתף בהקרבת הקורבנות. קהל גדול התאסף מסביב למזבח, ומתתיהו ובניו היו בתוכם. לפתח קראו פקידי המלך למתתיהו אל הבמה, ודיברו איתו באוזני העם. כי מתתיהו היה המנהיג. אז היוונים רצו לקרוא למנהיג, שאחריו כולם הלכו. הם אמרו לו, אדם גדול ונכבד אתה בעיר הזאת, ומסביבך משפחה אוהבת ותומכת של אחים ובנים. למה תאבד בידך את כל הטוב ואת כל הכוח אשר התברכת בהם? בוא נא ראשון אל הבמה ועשה כמצוות המלך, כאשר עשו כל העמים, וגם רבים מאנשי יהודה וירושלים. תראו באיזה דרך, איזה לחץ פסיכולוגי, פיזי גם, נראה אולי בהמשך, אבל לחץ פסיכולוגי חזק, הם לוחצים את מתתיהו. אם תעשה כדבר המלך, כי זה בעצם, שאם הם יצליחו עם מתתיהו, הם יצליחו עם כל האומה, עם כל העם. אם תעשה כדבר המלך, אתה ובניך תהיו מידידי המלך, ותכובדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות. זה לחץ אדיר, כאשר גם, תחשבו, תארו לעצמכם, שבו בנפשכם, שבתוך כל הקהל הגדול הזה עומדים המוני מתייוונים, המוני יהודים שכבר הסכימו, נשבו בשבי הזה של תרבות יוון. עכשיו צריכים את שאר האומה. תשובתו של מתתיהו נאמרה בקול רם ובוטח, ונשמעה היטב בכל רחבי הכיכר. וכה היו דבריו, גם אם כל העמים אשר במלכות אנטיוכוס ישמעו לו ויעזבו את מסורתם ומנהגיהם וילכו בדרכי היוונים, אני ובניי ואחיי נמשיך ללכת בדרכי אבותינו ולא נבגוד בברית אבותינו. חלילה לנו מעזוב את תורתנו ואת מסורת עמנו. לא נעשה ולא נשמע לדברי המלך, כי האלוהים אשר בשמיים הוא מלכנו. ראשית, כאן מתואר מצב נורא והיום של עם ישראל, של החורבן, שחוללו היוונים. הם שלטו וכפו את תרבותם על עם ישראל, על מנת להשפיל את עם ישראל, להריע לעם ישראל. הם החריבו את ארץ ישראל וטימו אותה, גזרו גזרות שמד, נוראות ואיומות, עד שאי אפשר היה לקיים מצוות. רבים מהאומה נסחפו אחר הזרם, אחר תרבות הזרה הזו. בהר הבית, מתואר שם, נערכו כל מיני הצגות של ליצנות וזימה וזוהמה, תיאטראות, בהיכל הוא שם שיקוץ. מתיתיהו ונף, כשרואים את את כל הדבר הזה, הנורא, הם צער גדול, יש להם, וכאן מתואר כיצד הוא נטבע לציית, להשתחוות לצלם. עכשיו, כשאנחנו קוראים את האגדה הזו, את חשמונאים, כן? את הקטע הזה מספר חשמונאים, יש רושם מטעה, כן? שאפשר לחשוב שמתתיהו ובניו חושבים שרק הם נשארו מגיני היהדות הנאמנה, ואילו כל העם אינו איתם. כי זה מה שיוון ציירו. הם הביאו את כל העם לכיכר. המונים. הם הביאו את כל המתייוונים. וזה לחץ עצום. לחץ נורא. ואתה מתי מעט, מתיתיהו ובניו, איך תעמוד בלחץ הזה? אי אפשר להבין שמתיתיהו רואה את כל זה, תחשבו, תשבו בנפשכם, אתם שם. מתיתיהו עומד, מסתכל על כל זה, הוא אומר, מה קרה פה? מתייאש. כל העם עזב את תורת השם, עזב את עם ישראל, עזב את אלוקים. רק אני ובניי נשארתי, מיואש מהעם. ככה זה אפשר לראות. מתקבל רושם כזה. אולם האמת, היא הפוכה מזה. המצב באמת נורא והיום. כמו שמתאר בספר חשמונאים. מצב נורא והיום. כל העם, איך אומרים? מצב על הפנים. כל העם עזב ונסחף את כולם נסע הרוח, רוח יוון. אבל החשמונאים לא יצאו להילחם, אנחנו תכף נראה את זה, מתוך יוש. בעם, באומה. הם לא התייאשו מהאומה. הם הסתכלו בעיניים, ראו את המציאות, עם שני הרגליים על הקרקע, אבל הראש מורם, זקיפות קומה ישראלית, אצלם הייתה חזקה. היה להם חוסן חזק. עוז לאומי חזק. לא התכופפו. לא נשבו בלחץ הזה. הם האמינו באותו עם, בחלק הבריא שבעם. אבל לא רק בחלק הבריא של העם, הם האמינו בכל האומה, גם במתייוונים. בכוח של הסגולה שיש במתייוונים, בנשמה שיש בהם, שבהם גנוזה הנשמה גדולה, שהיא היא יכולה להתפרץ ולגלות את העוצמות של עם ישראל ולעשות מהפך. מתתיהו עמד, תחשבו, תדמו, מול כל המנהיגים, מול המון העם, עם ישראל, ומסתכל להם בעיניים ואומר בליבו, אני מדבר בעצם, תחשבו, הם בכלל כבר נמצאים עם יוון, ומה אומר להם? גם אם כל העמים אשר במלכות אנטיוכוס ישמעו לו ויעזבו את מסורתם ומנהגיהם, כל העמים, אני ובניי ואחיי, מי זה אחיי? האומה שלי, אחיי בני ישראל, נמשיך ללכת בדרכי אבותינו, לא נבגוד בברית אבותינו. למי הוא מדבר פה? הרי כבר כולם בגדו. זה האמת הגדולה שממנה יוצא מתתיהו לחולל את המהפך העצום של חנוכה, ולהבין מה זה חנוכה, מה הכוח של חנוכה. כשהרמב״ם אומר את הידיעה הזו, הוא מתהלל בזה שחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנים. זה הדבר הכי עצום שהרמב״ם כותב לנו. כי מה התחולל פה? התחולל פה שינוי תפיסה, הבנה, מהפך פנימי בנפש, בתודעה, בהכרה, שאנחנו מאמינים, זה מה שהתחולל בחנוכה, אנחנו מאמינים בכל האומה, בכל עם ישראל. גם מי שנראה בוגד לכאורה, גם מי שנסחף אחר הזרם, אנחנו מאמינים בכוח הפנימי שבו, ביכולות שבו, בפח השמן, בקד הקטן, בנשמה שיש בו, שהיא הניצוץ הקטן שיש בו, הוא יבעיר את כל, את הכל. זו האמונה של מתתיהו, מכוח זה הוא בא. ומה שהוא פועל פה, מתתיהו, הוא פועל פה תהליך של סקיפות קומה, של נאום, הוא נושא נאום עצום שהוא מחולל בקרב כל הציבור, כל המוני עם ישראל שנמצא שם, הוא מחולל מהפך, כפי שאנחנו נראה. הוא הולך בדרכי דוד המלך. אם נחזור בהיסטוריה, הוא קרא את דוד המלך, הוא קרא את שמואל, כשעם ישראל עומד מצד אחד וגוליית עומד מצד השני, וכפי שמתאר אותו שמואל, גובהו, חוסנו, מלא שריון, מחרף ומגדף את שם השם אלוקי ישראל, את עם ישראל, מבזה את האומה, מבזה את מלכות ישראל. שאול המלך מקבל פיק ברכיים, הוא פוחד להתקרב, הוא פוחד להילחם איתו. בא דוד המלך מחרי הצון, אותו נער שאחיו מבזים אותו, לא נאריך פה, ושואל את שואל את האנשים פה, את יונתן ואת, תגידו מה קורה פה, מה אני רואה פה? אמרו לו, מה אתה רואה פה? אתה לא רואה פה שיש עם ישראל מצד אחד, וגוליית הפלישתי מול כל עם ישראל מקלל ומחרף את שם השם אלוקי ישראל ואלוקי מערכות ישראל, ואת מלכות ישראל, את מדינת ישראל, ואת עם ישראל? אמרו לו, הוא אומר להם, תלכו להגיד לשאול שאני, הוא אמר מי שילחם איתי, אני, מי ינסה, תשלחו מי שילחם איתי. הוא אמר לדוד, תגידו לשאול שאני אלחם איתו. שאול רואה איזה ילד כזה, נער כזה מסכן, אתה תלחם עם גוליית? מי אתה? אמר לו, אל תדאג, גם את הארי וגם את הדוב יקב דרך ביום השלג. אני רואה צאן. אני הייתי בגולן עם זאבים, עם חזירים, עם כל מרעין הבישין שם, עריות, ואני יכולתי להם. כל זה לא היה לחינם, כדי שנגיע למצב הזה. ואז מתאר שמואל שדוד המלך מתחיל להיכנס בתוך העם, בתוך הציבור, וקורא בקול. מי זה הפלישתי הערל הזה? אתם מפחדים מהפלישתי הערל הזה? שמחרף אלוקי מערכות ישראל? היום הזה אנחנו נוריד לו את הראש. ממלא אותם ממונה, סקיפות הקומה. איזה מצב שאול המלך היה. ואיזו השפעה שהייתה על האומה, השפעה נוראית. מצב על הפנים. נורא. אין כוח, אין אמונה, יוש. ודוד המלך מדבר לאומה. מדבר לציבור. אל תדאגו, אנחנו ננצח אותם. היום בראש של גוליית יהיה בידי. האומה מתחילה להתמלא אמונה. הוא דיבר, למה הוא דיבר? הוא לא דיבר לאנשים שהיו שם. במובן החיצוני. אלא הוא דיבר לאמונה. הוא האמין באומה הזו. הוא האמין שיש באומה הזו נשמה גדולה, שרק אם היא תתגלה, אם לא יחסו אותה, אם יגלו את סקיפות הקומה שלה, אם את הפח הזה יגלו, איזו עוצמה תתגלה פה, איזו גבורה תתגלה פה. שהפלישתי הערל הזה, כפי שקורא לו דוד המלך, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו, כמו שאומרים. ואכן, קרה מה שקרה. מתתיהו מעשיו עוד סימן לבנים. מתתיהו הולך, למד טוב את הפרק הזה. למד טוב את ההיסטוריה על דוד המלך. ובשעת משבר נוראית, שתרבות יוון תחשבו, היא שולטת על כל העולם, וגם על ארץ ישראל, לא רק שליטה פיזית, שלטונית, מדינית, אלא גם רוחנית, תרבותית. ומתתיהו מחולל מהפך, הולך בדרכו של דוד המלך, מדבר אל הכוח הפנימי של האומה ומחולל מהפך. כי מתתיהו, כשקורא ואומר את מה שאומר, זה לא דברי נביאות, אלא זה דחף פנימי, אמיתי, עמוק. מציאותי, שהוא מאמין באומה הזו כפי שהיא. שיכולל, יכולה לחולל מהפך עצום. ואני רוצה להמשיך בקפה, קטע קפה, תראו, פתאום מושלך הס, מתתיהו עמד על הריסות, על הריסות המזבח, וקרא בקול גדול, יהודים יוצאים למלחמה! כך הוא קרא להם. כל מי שמקנה לתורה, ונאמן לברית אלוקינו, יבוא אחריי להילחם על אמונתנו ועל תורתנו. מסביבו התאספו חמשת בניו וכמה עשרות מאנשי העיר. ויחד פרצו בריצה מהירה לעבר הרי בית אל שלרגליהם שוכנת מודיעין. כאשר במקור מספר 3, אני רוצה להמשיך לראות את איתכם, את החוללות בפועל של מה קרה פה. כאשר ראו אנשי יהודה המעטים את הצבא העצום שעולה לקראתם של יוון, נפל עליהם פחד גדול. הם קראו אל יהודה מפקדם, מעטים אנחנו וחלשים, איך נוכל להילחם במחנה הגדול הזה? איך נוכל להילחם במחנה הגדול הזה? יהודה אסף את כולם, חיזק את כולם בדברי אמונה. וכה אמר להם, לאלוהים מעצור להושיע ברב או במעט, לא חיילים רבים ולא נשק כבד מביאים את הניצחון במלחמה, אלא רוח של גבורה. איזה נאום של מפקד, של מצביא, של מאמין, שבא מן האמונה. רוח של גבורה שבא מן האמונה. אנחנו נלחמים, אני רוצה לקרוא לך איזה להסביר את זה, בעד עמנו ותורתנו. והם באים אלינו, והם באים אלינו בגאווה ובזדון, להשמיד אותנו ואת נשינו ואת אפינו ולקחת שללנו. אלוקי אבותינו לא יעזבנו, הוא יגף אותם מפנינו. קומו אחי וצאו להילחם בלא פחד. כאשר קילה יהודה לדבר, לבשה את אנשיו רוח גבורה, והם התנפלו על אויביהם בכוח רב. מה הנאום? אנחנו נמצאים לפני, אנחנו נמצאים במלחמה. אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת מהחשמונאים ועד ימינו. מה אנחנו צריכים לחולל באומה, בכוח של האומה, בצבא? אנחנו, אומר יהודה, צריכים קודם כל, ראשית כל, להרים את הרוח, להבין שעיקר הניצחון הוא ברוח. הרוח היא נושאת אותנו. שם ההכרעה של המלחמה תהיה, לא רק של הקרב. ההכרעה של המלחמה היא לא בטנק, ולא, לא שלא צריך את הטנק, ולא צריך את המטוס, ולא צריך חיל רגלים וכולי וכולי יחידות. אבל מה יניע את היחידות הללו? באיזה עוצמות הם יבואו? מתוך תודעת הרוח, מתוך הרוח, הרוח תישא אותנו. רוח גבורה, שהיא באה מתוך אמונה. אמונה במה? אומר יהודה, המפקד, רבותיי, בימים מהם בזמן הזה, זוהי הרוח. זוהי גבורת החשמונאים שהיא צריכה להתגלות בנו. בנו כאינדיבידואלים, כפרטים בעם ישראל, כחברה, כלאום, כצבא, כמדינה. מהי חנוכה? מה המשמעות של חנוכה? מה עניינו של החג הזה ושל הימים הללו? זה להבין ולהעמיק מה מחולל את כל המהפך ולמה אנחנו צריכים לכוון כמדינאים, כמצביעים, כצבא, כלאום. כשאנחנו נמצאים בתקופה כזו, עם שכנים כאלה, עם שכנים כאלו, ועם עולם כזה, ועם תרבות כזו, ועם כל מה שמתחולל, אומר יהודה המפקד, קודם כל צריך לעבוד על התודעה, על ההכרה. אם מפקד לא יודע על מה נלחמים, מהי צדקת הדרך, מה מניע אותנו למלחמה? להרוג אנשים? הרג והרס וחורבן וטרור וסתם לעשות רע בעולם? אומר יהודה, חס וחלילה. חס וחלילה. אנחנו חיילים, צבא. זו זקיפות קומה. זה מה שזוקף את קומתם של חיילי צבא הגנה לישראל, של החשמונאים, של ימינו, של המצביעים, של המפקדים, הזוטרים והגבוהים, וגם של המדינאים שאמורים להוביל מדיניות. תודעה והכרה עמוקה על מה אנחנו נלחמים. לא באים להרוג סתם. אנחנו נלחמים בעד אמת גדולה. אנחנו באים לעשות טוב בעולם, להילחם עם הרוע של העולם, שרוצה לאבד את העולם, שרוצה לעשות כאוס, שזה עניינו. אנחנו מאמינים בצור ישראל, בקדוש ברוך הוא, שהוא לא יעזוב אותנו. ואנחנו נצליח וננצח. וזה מה שפועל על כל האומה, על כל החברה, על כל הציבור, על כל החיילים. וכולם כאיש אחד, בלב אחד, יוצאים להילחם ומנצחים. כי מתתיהו ממלא את החיילים ואת כל העם אמונה גדולה בכוח ובעוצמה שיש בהם, שהם יצליחו לנצח את היוונים ולהחזיר את מלכות ישראל. הוא מאמין בפך השמן, הוא מאמין בכוח של פח השמן הטהור. ואיפה שיש טהרה, יש שם גבורה. מתגלית שם גבורה. וזו גבורת ישראל שמתגלית. הטהרה היא המטהר האוויר. לטהר את, לא רק את ליבנו וטהר את ליבנו לעובדך באמת, אלא את רוח הטומאה צריך להעביר מן הארץ. איך מעבירים את רוח הטומאה מן הארץ? את רוח הייאוש, את רוח הנבוכה הזו שהיא רוצה להמית אותנו, להשפיל אותנו, את עם ישראל, שלא נזקוף את קומתנו ולא נגלה את תפקידנו ההיסטורי ולא נביא את הטוב לעולם. איך מגרשים אותה? בטהרה, ברוח טהרה, מטהר אוויר, בגבורה גדולה שהיא באה מתוך טהרה. היא גבורה כזו, היא מצליחה לחולל את המבוקש, את מה של באופן רציונלי אי אפשר לתפוס, זה לא הנתפס. כבר הרימו כמעט סדין לבן, בד לבן. מתתיהו לא הסכים, כי אנחנו, אומר מתתיהו, אנחנו לא מן המיואשים. עוד לא עבדה תקוותנו, ולא רק שלא עבדה תקוותנו, אנחנו נגלה את התקווה. אנחנו נגלה אותה, נחשוף אותה, נגלה אותה עוצמה, ונזקוף את קומת האומה הזו. ואכן, הגבורה הזו חוללה מהפך גדול, כי היא באה מתוך טהרה גדולה, מתוך אמונה גדולה בעם הזה. בגרעין הזה הקטן שגנוז באומה. והמהפך הזה של רוח הגבורה הוא חולש על כל התחומים, לא רק על הצד הצבאי המדיני, אלא בעיקר על הצד הרוחני תרבותי. אני אדלג לדף הבא, פסקה י"ג, תסתכלו בבקשה, אני אקרא משהו מכאן. מעת אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל, מאותה עת שנוצר, תהפכו דף ותראו. זה במאמרה ראיה, חלק ב', עמוד 408. אומר הרב שם כך, מעת אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל, החל החול לבוא בגבול הקודש. החול נכנס, יצא מגבולות הגזרה שלו, ונכנס לקודש. וממילא, גם הקודש בא בגבול החול. אין סימון גבולות ברור. אשר חיברו את ערכי החול וערכי הקודש יחדיו בחיבור של ערבוביה, שכוונתם הייתה לעשות שלום בין אלה שני עמודים. אבל בעצם זה הביא הפוך. מעט אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל, קרה, נגרם דבר הפוך. גרמו לכל אותה המלחמה הארורה, שאנחנו הנינו עדיין, עדיין, הרב כותב את זה לפני 100 שנים, למעלה מ100 שנים, וכמה הדבר רלוונטי לימינו, עדיין אנחנו אוכלים את זה גם בימינו. שאנחנו הנינו עדיין, אוכלים את פירותי המרים של אותה תרבות יוון. חיבור מעורבב של אלה שני המושגים, זה מה שנקרא בלשוננו מערבבים אותנו, הרביבו אותנו. חיבור מעורבב של אלה שני המושגים מוכרח הוא להוציא תולדות בשריות. הוא מוכרח להוציא פרי מאוס, פרי מר, בוסר. לא אפשר לאכול אותו, הוא לא בשל, הוא לא יכול להניב משהו טוב. וזהו בוודאי התוכן המדאיב והמבלבל את העולם. אומנם, קודם כל זה מה שידיעה היסטורית, מה שקרה כשהתחברה, כשנכנסה לתוך עם ישראל, לתוך אמונת ישראל, לתוך רוח ישראל, תרבות ישראל, חדרה תרבות יוון, מה שקרה מאז רק ירידה. שום דבר טוב ליצא מזה. הכל מעורבב, הכל מבולבל, חולשה נוראית. וגם שלא נחשוב שזה רק בצד הרוחני, אלא כמו שקראנו מקודם, זה הביא ייאוש, חוסר אמון בעצמנו, ביכולות שלנו, באמונה שלנו לנצח את האויב, כפי שקראנו פה מאז ועד ימינו. לא נוכל להשלים עם מיגור הטרור. אי אפשר. אתה חייב להשלים עם זה. רק תהרוס בית פה, בית שם, אני יודע איזה רמקול פה, מיקרופון שם. אבל את האמת אין אמונה. אין אמונה בנו, בעצמנו, שאנחנו יכולים, שיש בנו את הכוחות, את היכולת, חשמונאית כזו. את זה צריך להבהיר. כי אם לא, זה מה שקורה. החולשה ברוח, באמונה, היא חולשה שמגיעה עד שדה הקרב. היא מגיעה לשדה הקרב. רבותיי, אני אומר לכם את זה. וכולנו יודעים את זה. וזה מה שהרב אומר פה. וזהו בוודאי התוכן המדאיב והמבלבל את העולם. אמנם יש חיבור שאינו בה, כי אם להסביר מושגים, וזה עוד לפעמים לטובת שני ערכים. כשמלבד הנבזות, השקר וחילול השם, לקחת אמות, להסתכל הכל באמות מידה של מדע, של פילוסופיה, ולהכניס אותם לקודש, וככה לקבוע את אמות המידה הצבאיות, ואת הקוד המוסרי, הצבאי, החברתי, בצבא, וזה משפיע גם על החברה כולה. זה תומן בחובו הרס וחורבן. זה לא מדע, זה פסאו-מדע. זה לא אמונה ולא זקיפות קומה, זה הפוך. את הרוח של יהודה אנחנו צריכים להוביל בחברה. השיח הציבורי צריך להיות של מתתיהו ושל יהודה, ולהכניס את זה לשיח הצבאי, למרכז הבמה. ללמד את המצביעים לא במחצבים ולא להכניס אותם בתוך כל מיני... מקומות. ומוציאים אותם, מכניסים אותם בצורה אחת, מכניסים אותם ומוציאים אותם בצורה הפוכה. אלא ללמד את האמת הישראלית. היא תחולל את המהפך. היא תביא את הגבורה במלחמה. את גבורת הנס, נס הניסחון. כי האמונה בנס פך השמן, היא האמונה שמשפיעה על נס הניצחון, ומחוללת את כל מה שקרה, של מעטים נגד רבים, שהבלתי יאמן, מין כוח צביקה כזה, שאני שמעתי את זה, עוד שהייתי נער, ראיתי את זה בטלוויזיה, שהוא הקיבוצניק הזה אומר בקולו, אני הייתי לבד, הרגשתי במילים האלה, אני זוכר את זה, שאם אני נסוג, הרגשתי שעל הצוואר שלי כל עם ישראל נמצא, ואם אני נסוג כל עם ישראל נסוג איתי. זה מה שהוא הרגיש באותם רגעים, באותם שעות שמה על הרי גולן. זה הכוח של פך השמן. הוא פתאום גילה את הכוח של האומה, שהוא מגלה את כוח האומה. כוח האומה זה הוא. והוא לבד, מה הוא עשה, מה חולל. זו האמונה שצריכה בשגרה להתמלא. ולמלא אותנו, בא להתמלא, היא תביא בבוא העת, שנקרא ביום פקודה, לחולל באמת את מה שצריך לחולל. שגם השדה הרוחני והאימוני, וגם שדה הקרב, זה אותו שדה. שלא נחשב שזה שתי שדות, זה אותו שדה. נבין את זה. רק מתוך בית המדרש, שנבין שבבית המדרש, צריכים להעמיק באמונת ישראל, ברוח ישראל, בתרבות ישראלית, היא תביא את היכולות העצומים הללו לבנות חברה, עם, צבא, שיגלה את שם השם בעולם, יביא קידוש השם לעולם, יגלה את גבורת השם בעולם ואת אחדות השם בעולם, שכל העולם יכיר שכל עם ישראל לכל אורך ההיסטוריה יש לו תפקיד היסטורי להביא את הטוב האלוקי בעולם ולעשות טוב לעולם. אמן ואמן.